אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן.
ערב טוב, ערב טוב, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9, 105.3, איתנו העורך, המפיק והאברך, נדב אלפרין, חן עוז על הסאונד, טכנאית השידור, יש לומר. זהו, חתוכה, מה קורה איתך?
וואלה, ברוך השם, רגיל, אתה יודע.
כן?
רגיל. כן, מה השתנה משבוע שעבר?
האמת שום דבר. כן, זהו, האמת, זהו, אבל בלי צחוק, ימים לא פשוטים, ימים ככה מתוחים ולחוצים וכל מה ש...
כרוך בזה.
כן, אבל אנחנו עכשיו באיזו רגיעה לפחות, זה כאילו נראה שזה הולך למקום של קצת מרגיעים את הרוחות, לעת עתה. בסדר, אתה יודע, האמת שאני כל השבוע תכננתי לדבר איתך על חוויה שהייתה לי ממשחק כדורגל, ורציתי לצייר לך את זה כאילו התכוננתי לזה כמו למלחמה, והבית כולו היה דרוך, אבל אז התחיל כמה ימים עברו, והתחיל משהו... באמת כמו מלחמה, אז
רגע, קצת... רגע, קרה משהו או במשחק כדורגל?
לא.
לא אני... קרה, אוקיי.
Okay. לא, במשחק עצמו?
כן, לא, האירוע, במשחק, רצית לספר אותו וקרה מלחמה וזהו התבטל?
לא, אני אומר, רציתי לעשות אנלוגיה למלחמה על הכדורגל.
כן.
על איך כל הבית דרוך לקראת זה ולספר איזו חוויה שהייתה לי עם הבנות שלי במשחק כדורגל שראיתי, וזה משחק כזה מאוד... מותח וחשוב, מקום ראשון נגד מקום שני, האלופה קיימת באנגליה אל מול הטוענת לכתר, ועברו כמה ימים לפני התוכנית, כן. אמנם, אבל עברו כמה ימים מאז, ואז התחילו באמת כן. לנשוב רוחות מלחמה, כן. אז,
אני גם,
אז
אני
זה רציתי... אנלוגיה שמרגישה תלושה פתאום.
כן, תשמע, זה מבאס. אני רציתי רק לדבר על זה שהקיץ חזר במלואו, זו, רק תספר כמה אני,
חזר.
כמה אני מאושר.
חזר.
אתה אומר, אף פעם לא הלך.
אני יודע, זה נראה כמו, זה נראה כאילו החורף התפטר או משהו
באמת, כזה. רציתי, זה באמת קלקל לנו את התוכניות, אני באמת הכנתי לעשות פה איזה מונולוג אושר, על כמה אני מבסוט על עצמי. ואיזה כיף לי, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות,
המציאות. אתה יודע איך אומרים, לא ניתן לטרור לשנות
את זה. בוא נהיה רציניים, אני אומר לך באמת, בוא שנייה נהיה רציניים.
אני רציני, אני לא...
כי באמת, אני יודע, בחוויה, אתה יודע, אני אגיד לך בקיצור מה קרה לי השבוע, אני ביום שני אמרתי לעצמי, לעזאזל, בא לי ללכת נקות הראש קצת בדרום, אצל בנימין, חבר שלי, שגר בעוטף עזה. זה היה יום שני, נכון? לפני שהכל התחיל. מתי זה? אני כבר לא זוכר, זה היה ראשון או שני. מתי הכל התחיל? זה היה ערב לפני, בקיצור. עברנו הרבה מאז.
תשאל אותי, אני לא יודע איזה יום היום.
בקיצור, אתה יודע, אני נוסע, אך, איזה כיף, המרחבים, אך, הטבע, איזה יופי, הפנן, אחי, זה באמת כיף, אתה יודע, זה באמת, יש המרחבים, המדבר נותן לך כבר איזה משב רוח נפלא. ובבוקר פתאום אני שומע משהו, כל מתחתי, מוזר כזה. אתה לא יודע אם זה מהחלום בהתחלה, אתה לא מבין. וזה פתאום כשאתה קולט מה זה? סליחה.
שזה מה?
צבע אדום, שזה קריאה צבע אדום. משהו שבחיים, האמת שהייתי אצל בנימין המון, זה לא קרה לי עד היום. האמת שהקול הזה שמענו עכשיו, לא יודע איך זה קרה, דווקא התאים פה לתוך, אתה יודע, לתוך הסיטואציה. זה באמת מה שקורה, אתה פתאום שומע קול מתחתי כזה, הוא אומר לך צבע אדום, ואני חייב לומר, אני פעם ראשונה שמעתי את זה, לא שמעתי את זה אף פעם בשום עיר, וזה גם, זה מאוד מוזר, זה נשמע קול עתידני כזה, ואתה, באמת, באמת החוויות האלה, שאנחנו מדברים עליהם, על חרדה ופחד שאנשים חיים, ברגע שאתה שומע את זה, אני אומר לך, לא רק החרדה, אתה פתאום עובר לממד אחר, אתה כאילו בממד של מלחמה עכשיו. אתה שומע פיצוצים מכל מיני מקומות, אתה לא יודע מי ירה על מי, כל שנייה יש אזעקה, יש גם ביישובים ליד, אתה באמת, אני אומר לך, באמת אני הרגשתי, איך הסביבה נמצאת ממש כאילו בסטייט אוף מיינד אחר לגמרי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מה שעובר על תושבי הדרום, זה לא קשור רק נקודתית לרגע הזה, כי אם היה שבוע ויש שבוע הבא ואחרי זה עוד שבוע ומה שהם חווים, זה כאילו הם נמצאים במצב הזה כל הזמן, הם חיים אותו כל הזמן, הם חיים מצב של מלחמה, תקופה מאוד 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 ארוכה, וזה מצב של מלחמה, אתה יודע, כש... נשארתי שם
לא, לא כל הזמן, כל פעם שיש הסלמה, זה נכון, האמת, גם אומר... משהו שנראה כן. לי חשוב להגיד אותו בתקשורת, אתה יודע, אני קצת, היה לי, לא יודע, הרגשתי חמוץ קצת על הסיקור התקשורתי שראיתי, האמת אני משתדל לא לטבוע בחדשות, אבל מה שכן ראיתי, ואתה יודע, בכל זאת אני גם חי בארץ מספיק שנים, כדי לדעת איך יום כזה מועבר בטלוויזיה, כל הערוצים פתוחים על זה 24 שעות, אין לוח שידורים, ואפשר להבין באיזשהו אופן, אבל אתה יודע, בתוך הזמנים, מה שנקרא, צריכים למלא את התוכן, צריך גם להביא משהו בין לבין. וכל הזמן אתה רואה את הכתבי החדשות מסתובבים בעסקים, באזורים שנופלים בהם טילים, באזור הדרום בעיקר, עוטף עזה, ואתה באמת מצד אחד נחמץ לך הלב שאתה רואה עד כמה העיר משותקת וכמה שהכל ריק וזה, אבל אז בנוסף לזה מגיעים הכתבים מהחדשות, ואחת השאלות הכי שכיחות שהם שואלים שם, אז הם שואלים את בעלי העסקים, אתה חשבת לעזוב את סדרות לצורך העניין? חשבת לעזוב את... וזה מדהים אותי עד כמה שזה...
כאילו, שאלה מובנת מאליה בכלל.
לא רק שלא לא מובנת מאליה, אני דווקא, אני רואה בזה מעין עזות מצח, שאני לא יודע איך אפשר לבוא ולשאול, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה לא יכול לקום וללכת כי אתה מסכים עם זה שאתה חי במציאות כזאת שזורקים עליך פצצות מהשמיים, והשאלה הזאת היא באמת, כמו לג לרש. אתה יודע, בדרך כלל אתה בא מהמרכז, מתל אביב, ושואל את המקומי אם לא חשבת לעזוב את העיר שהוא... אתה יודע, אז בוא נעזוב את הצדרות ואת אשקלון ואת עוטף עזה, ונשאיר הכל בתל אביב באמת. גם
כן,
ככה...
כן, מה זאת אומרת? הם גם ככה, תל אביב הם גם אוהבים את כולם, הם... אתה יודע, זה העיר הכי פלורליסטית בארץ, הם רוצים שכולם יבואו, לא?
לא, אבל אני אומר, אבל אני אומר לך, למה אני אומר את זה באמת וזה חשוב לי? כי, כן. ואני אומר את זה באמת עכשיו בלי צחוק, אתה פתחת את הנושא הזה, אתה פתחת את הסיפור הזה, המשפט הראשון שאמרת היה, רציתי להתנקות, רציתי כן. שקט, רציתי כן. לנסוע, צריך להגיד, האזורים האלה בחלק גדול מהשנה הם גן עדן.
כן.
וכשיש את המצבים האלה ואת הימים האלה, זה הופך להיות אזור מלחמה לצערנו. ואז באמת הכל נראה שחור והכל נראה מפחיד והכל נראה... נו, ועושים להם עוול, עושים להם עוול שבאים למקומות האלה, לערים האלה, בימי מלחמה שכאלה, ושואלים כל מיני שאלות על חשבתם לעזוב, או להעתיק את המפעל למקום אחר, או למה לך לפתוח מסעדה במקום שבו טילים יכולים להשבית לך את העסקים. וזהו, צריך להגיד, אתה יודע, התשובות שלהם היו... אני יכול להגיד ב-100% זהות. כולם דיברו על עד כמה המקום הזה הוא גן עדן בסך ימי השנה, אבל כשיש ימים כאלה, אז זה הופך...
זה גם הבית שלהם.
זה לא סיבה מצדק, זה לא סיבה צודקת לקום וללכת, ואני חושב שזה לא שאלה טריוויאלית או נכונה לשאול אנשים במצב הזה אם הם חשבו לעזוב.
תשמע, אתה יודע, קטון הוא מלתת פתרונות למצב המאוד מאוד מסובך הזה, אבל
לא, לא, לא פתרונות למצב, פתרונות קצת לרגישות של אנשי טלוויזיה, סבבה, שצריכים למלא תוכן.
סליחה, סליחה, לא עניתי לך, התכוונתי באופן כללי.
צריכים למלא תוכן, אבל צריכים גם טיפה לגלות רגישות.
לא, לא, לא התכוונתי לזה, המשך שלי היה שאנחנו באמת לא יכולים, אתה יודע, אני באמת חושב שאתה לא יכול, אני חושב שבאמת הזכות הגדולה איך לפעול שמורה לאנשים שחיים את המצב הזה. כי כשחזרתי חזרה, אתה יודע, הפחד הזה הוא הפחד שיפגע בך טיל. כן, זה הפחד של כולם, כולם מסתתרים. מיליונים של אנשים בורחים מטיל ברגע שהם שומעים, למרות שהסיכוי הוא אמנם קיים, הוא לא גדול, כן? הוא מאוד מאוד קטן. ועדיין, אתה נוסע, אתה, ברדיוס מסוים, אתה פוחד שזה יהיה אתה, אתה פוחד שזה יהיה אתה, ופתאום הגיע הרגע שאתה מבין שזהו, זה כבר לא רלוונטי. וציפורים מצייצות, ואתה שורק מהחלון והכל סבבה. לחיות המציאות הזאת, זה פשוט בלתי נתפס, ואנחנו שולחים פה חיזוקים וחיבוקים לכל מי שהיה צריך למהר ולרוץ ולהתחבא בממד.
בטח.
ותשמע, כן, מעבר לזה שזה באמת גן עדן, יש שם גם כמה עצי פרי ממש ממש מדהימים. בנימין למשל מגדל קלמנטינות, תפוזים, לינקואט, שזה הלימון הקטן, זה מדהים, וקונקואט, שזה התפוז הסיני שגם לך יש בחצר אחד.
איזה
עץ. זה מדהים. איזה דבר יפה זה לראות עץ מפוצץ פרי, כן. בקיצור, אז הרבה פעמים כשאני הולך לשם, אני חוזר עם שקיות. אני חוזר, בנימין אומר לי, ככה, אי אפשר להתווכח איתו, ככה, יש לך שקית מכל דבר בתוך האוטו.
שמע, העץ הזה, רק אני אגיד, העץ הזה, הוא עומד שם בחצר שלי, הוא כמו גלעד של התמדה. של, אתה יודע, הוא כמו גלעד שאומר לי...
שרד פיפי של יוקו.
הוא גלעד שאומר לי, אין ייאוש, אתה לא נשבר. למה זה עץ? היו לו עוד שני עצים לידו, כשרק עברנו לבית, והשתן של יוקו, הוא היה נותן בהם שתן, שרף שני עצים מהחומציות. והעץ הזה הוא היחיד שעוד איכשהו שרד, העברנו אותו להציץ, ואתה ראית איך הוא נראה. באמת. מפוצץ פרי ויפה ועומד וחזק.
כן.
זה מדהים. הוא עומד לך מול העיניים ואומר לך, אל תישבר לעולם, חביבי, אם אני יוצאתי פרי.
יש לי עוד סיפור כזה, תזכיר לי בהזדמנות ספך, כי בנימין באמת, אתה יודע, כל העצים, יש כמה סיפורים של עצים ששרדו כל מיני דברים. אבל רציתי להגיד, אתה יודע, אתה אומר, זה באמת גן עדן. אתה באמת חוזר משם עם פירות, אתה יודע, עם תפוזים, קלמנטינות, והכל מהעץ ישר, אתה יודע. בשיא הבוק שלו, כן, אין הבחלות אצל בנימין, אין דברים כאלה. ואני אומר, זה מדהים, אתה יודע, אתה פותח את הפרי, הפרי מחולק לפלחים, זה כאילו מישהו באמת עשה שזה יהיה בשבילך. כי אפרופו גן עדן, אתה אומר, כן, העולם הזה גן עדן. אתה יודע, ולפעמים אנחנו עושים לנו בשנייה אחת גיהנום.
לא בשנייה אחת, נראה לי שבני אדם עובדים בלהפוך את הגן עדן הזה לגיהנום, אתה יודע. כן,
כן, וזה משהו שמשותף לכל ההיסטוריה האנושית. ועוד משהו שאני לפעמים חוזר איתו זה מוזיקה, וחזרתי עם איזה שיר שאני ממש ממש נדלקתי עליו.
יאללה, בוא נשמע, נראה מה, אני אגיד לך מה אני חושב. ארכייב,
קוראים ללהקה. תגיד לי. ארכייב. אגב.
You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again?
איזה שיר, אה? וואו. איזה שיר. תשמע, יש פה תמימות דעים. וואו. רק אתה חייב להיות דווקא, וואו. אחי. אחלה
וואו,
שיר.
וואו, אחי, העיף אותי. בוא נה, איזה שיר, מאיפה
אחי, לא מתאים לך ציניות, אחי.
לא, אני רציני איתך. למה אתה אומר לי ציניות?
לא, עזוב.
תשמע, הרבה זמן לא שמעתי שיר
כזה. בכל מקרה...
כמה זמן השיר הזה במקור?
נראה לי גרסה ארוכה, 16 דקות.
אז למה שמענו רק 6? למה לא שמענו את כל 16
דקות? אוקיי, אז בואו נשמע את החלק השני ונחזור.
כן.
שמע, מעבר לזה שאני מאוד אוהב את השיר הזה, אתה יודע, שמת לב למפוחית.
כן.
אתה יודע, כמעט לא שומעים, אתה יודע, מפוחית כאיזה כלי משמעותי במוזיקה, לפחות לא
בשני
שומע. יש, יש, אבל מה שאנחנו שומעים, אתה יודע, יצא לך לשמוע נגיד סימפולים של מפוחיות, או אפילו של חליל יצא לשמוע כמה פעמים סימפול.
יש, 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 אבל זה עוד פעם, זה באמת לא שכיח, בוא נגיד ככה, זה לא משתמשים בו כמו שמשתמשים בפסנתר גיטרה בס, גם לא כמו בכינור, אבל כן, אתה יודע... בכל זאת, מפוחית זה כלי נגינה ששומעים במוזיקה, מה יש לך?
אוקיי, לא, אני חושב שזה קצת יותר נדיר, אני זה זרק אותי ישר לסרט. היו זמנים במערב, אתה מכיר אותו?
כן, בטח.
יש סדרה שלמה, זה מצחיק, זה בימי סרג'יו ליאונה, אחד הבימאים האמריקאים האיטלקים הנהדרים האלה, והאמת שהוא גם עשה, היו זמנים במערב. נראה לי שהוא עשה עוד היו זמנים, אם אני לא טועה, אם אני... סליחה, התכוונתי להגיד שזה שהוא עשה אחר כך היו זמנים באמריקה עם רוברט דה נירו וויליאם דפו, וג'יימס ווד, סליחה, לא וויליאם דפו. סרט גם מאוד מאוד מפורסם, זה מדהים, אתה יודע, האמת שחיכיתי כל פעם שהוא יעשה עוד איזה אחד ועוד איזה אחד, והצטברו כבר, אתה יודע, ורק פה בארץ לא עשו היו זמנים, אתה יודע, זה כמעט מתבקש. עשו לה הרבה פעם גרסאות בעולם, אבל הסרט הזה היו זמנים במערב, הוא באמת... אחד הסרטים, אני חושב, אחד מסרטי הקולנוע, או בלי קשר לזה שהוא מערבון נהדר, אחד מסרטי הקולנוע הגדולים שראיתי. יצא לך לראות את הסרט?
יצא לי לראות.
צ'רלס ברונסון משחק שם.
אבל אני חושב שאני לא זוכר.
והנרי פונדה. הבנתי, הבנתי. טוב, תראה, למה נזכרתי? קודם כל נזכרתי כי הדמות הראשית של צ'רלס ברונסון, שבעצם הגיע להיירה כדי לנקום בפרנק, בעצם מסמלת אותה מפוחית. ואחת הדמויות שם אפילו גם קוראת לו הרמוניקה, ויש לו שם איזשהו סוג של נעימה שבעצם מזוהה איתו. האמת שזה בכלל סרט שהפסקול המוזיקלי שלו הוא מדהים, מדהים, מדהים. אניו מוריקונה נתן לכל דמות נופח משלה, ואולי נבקש מכן שתשים לנו את הנעימה רגע שמלווה את הגיבור. מה אתה אומר? נותן את האווירה.
כן, נותן.
נותן, נותן את האווירה. זה סרט על נקמה. שומעים את ה... זה סרט על נקמה. אתה יודע, אי אפשר... בימים כאלה, אתה יודע, אנחנו דיברנו, יצאנו פעם לדבר על כמה סרטים, סרטי נקמה כאלה, ותמיד שעניין אותי כאילו מה קורה, כאילו מה יש לבימאי להגיד שעבר על הדמות... שעבר על הדמות אחרי, שמה זה עדיין מתנגן לנו, מה עובר לדמות אחרי הרגע הזה בעצם? כמה היא נותנת לדמות הזה להגדיר את עצמה? וזו שאלה מאוד מעניינת, אתה יודע, הנקמה בתולדות ההיסטוריה האנושית, כי חלקים גדולים מתוכה בעצם נקבעו בגלל נקמה. ואתה יודע, כשהייתי נער דתי, אחד הפסוקים שהכי עיממותי היה שכתוב לא תיקום ולא תיתור. תשמע, זה חתיכת פסוק, זה חתיכת פסוק, הוא אומר, לא רק שסוכה לנקום, הוא אומר שגם הסוכה לזכור לרעה משהו, לזכור משהו שמישהו עשה לך לרעה, תמיד בעצם למחוק את זה מהזיכרון שלך, או לא להגיד למישהו, תשמע, עשית לי ככה, ובכל זאת, כאילו, לתוך זה בעצם להגיד למישהו, אוקיי, אתה עשית לי רע, אבל בכל זאת אני עושה לך טוב, או משהו כזה. והתורה אומרת, כאילו, לא, 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 תשכח מזה, אסור, אתה לא תעשה את זה. ובאיזשהו מקום אני חושב, שכאילו יש פה לא רק מחשבה, אוקיי, מה יעשה לך טוב? כמו שאנחנו רואים דמויות בסרטים, למרות שבסרט הזה הזכרתי אותו ספציפית, כי פה הגיבור, אף שמוצא את עצמו בסוף הסרט חסר מעשה, כי הוא בעצם נקם את נגמתו, הוא עדיין לא מאבד את הכל. המחשבה שלי בנוגע לזה הייתה שאתה אומרת שני דברים. א', באמת, אם אתה תצא לאיזשהו מסע, כן, אם אתה תלך לנקום, קודם כל, אתה תוביל את עצמך לגיהנום. אנחנו דיברנו קודם על גן עדן, אבל אתה בעצם תוביל את עצמך באיזשהו מקום לגיהנום. כי לא יהיה לזה סוף. אבל בעיניי יש כאילו הרבה פעמים, שוב, אנחנו לא מדברים על כל, אתה יודע, כדי לנקום, אתה צריך שיקרה לך משהו, כן? ואתה תלך תעשה אותו חזרה, אבל אנחנו לא מדברים על הדברים הקיצוניים ביותר בהכרח, כן? נוטיקום זה גם יכול להיות סתם מישהו קילל אותך ברחוב, אתה אומר אני אינקום בו. אנחנו לא בהכרח מדברים על דברים מאוד מאוד קיצוניים. ובאיזשהו מקום גם התורה כאילו אומרת, בעיניי, כמו שאני רואה את זה, זה שחלק מהדברים שקורים לך, קורים לך לא במקרה. לא במקרה. אתה, זה אולי קצת תפיסה מרחיקת לך, שבה אומרת, לפעמים האדם הוא השליח של אלוהים, משהו כזה. שוב, אני לא מדבר על דברים קיצוניים, יש גבול לכל דבר, אבל בחלק גדול, אתה יודע, הרבה פעמים בחיים אנחנו מרגישים שכדי להתיישר, אנחנו צריכים את הקפה.
כן.
ואת הקפה אנחנו צריכים לקבל ממי? מה, אלוהים יוריד איזה מלאך, או ישלח איזה חץ מהשמיים, או... אתה יודע, הרבה פעמים כאילו התורה אומרת, שוב, גם התורה הבודהיסטית אומרת שהדרך תתגלם גם באנשים אחרים שבעצם יכוונו אותך או יעשו לך לפעמים לכאורה דברים רעים, אבל בעצם אתה מבין שהם חלק מהניסיון, אתה יודע, למקם אותך במציאות, בהוויה של עצמך. ותמיד זאת השאלה שהבן אדם הרבה פעמים ינסה לענות. האם זה המקרה? האם זה המקרה? או שחלילה מדובר במשהו שאני חייב לפעול, כי זה לא, זה כבר לא נקמה, זה משהו שקשור לקיום, אתה יודע, זה משהו שמאיים על הקיום שלי. חשוב לי להבדיל, כן, אנחנו אומרים נקמה, זה תמיד זורק אנשים לסרטים הכי קיצוניים שיש. לא, זה גם יכול להיות משהו הכי שגרתי, ריב שכנים, אתה יודע. אני חושב שהרבה פעמים זה מסמל בעצם את הקיום האנושי. איך אתה בעצם, אתה מפענח את המציאות, האם אתה רואה את זה כסמלים, או שאתה רואה את זה באמת, בן אדם הזה ספציפית, ואז אני אלך ואני אלך. יש לנו גם דוגמאות הפכות, היום מציינים, נכון, את הספר.
כן, אבל אולי לפני, שנייה, אני רק אגיד לך על מה שאמרת, שאתה יודע, אני בצעירותי, היו לי כמה שנים שהייתי הולך ללמוד על דעת עצמי בישיבה, כנער חילוני, מסורתי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל לא הייתי דתי באותה תקופה או זה, אבל הייתי הולך כל יום ללמוד הלכות, ללמוד זה, ומעט מאוד דברים נשמרו לי מהתקופה הזאת. ואתה יודע, אני יכול להגיד על דברים ספציפיים ממש ולספור אותם על יד אחת. אבל הדברים שבאמת נשמרו לי, שבחרתי לקחת איתי מה שנקרא לחיים, הם באמת הולכים איתי כל הזמן.
כן, מה למשל? משהו ש...
סתם דוגמה, כשלמדתי פעם על תומת הציפורניים,
כן.
ואתה יודע, וזה עשה לי make sense, כאילו כשלימדו אותי על הדבר הזה, שבעצם למה יש ציפורניים כדי, עוד פעם, ברור שיש לזה גם... בחינות אבולוציוניות וכאלה, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה רגע בצורה אולי רוחנית ומחפשים תשובות שהן לאו דווקא אתה יודע מתוך החיים, אז התאומה של הגוף באיזשהו מקום נבלמת. עכשיו לא רק התאומה הרוחנית אלא באמת הלכלוך נעצר בציפורניים, ואני מאז כל הזמן הלכלוך בציפורניים זה מרגיש לי כמו הדבר הכי מזוהם ומלוכלך ומגיל שאני יכול לעלות על הדעת. אני ברמה כזאת...
גם ברפואה הסינית אומרים שהרבה פעמים הרעלים משתחררים דרך המקום.
ברמה כזאת, באמת אני אומר שאם אני רואה מישהו לידי אוכל ציפורניים, אני עלול, אתה יודע, להקיא במקום בצורה רפלקסיבית. זאת אומרת, זה לא... וזה משהו שנשאר איתי. ועוד דבר שאני יכול להגיד עליו, זה באמת הפסוק הזה שאתה ציינת קודם. אל תנטור תינה. כי אתה יודע, זה משהו שאני מנסה להיות בן אדם כזה, באמת מנסה, ואני גם, ברוך השם, ברוב הזמן מצליח, אתה יודע, מן הסתם.
אני מכיר אותך באמת, אני גם יכול להעיד שזה באמת חשוב לך.
כן, זה חשוב לי, כי אני באמת מאמין בזה, שבלשמור תינה יש איזשהו לכלוך על הנשמה, ואיזשהו מיסוך, זה איזשהו כעס שאתה לוקח איתך כלפי מישהו אחר והוא חי בך. ואני בן אדם כזה שמאמין באנרגיה, אני מאמין, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מונעים על ידי איזושהי אנרגיה. והאנרגיה הזאת של כעס היא דבר שמפחיד אותי. היא דבר שאני פוחד להיות מונע על ידו. אז העניין הזה של התינה שאתה אמרת שדיבר אליך מאוד כנער, זה משהו שאני עד היום הולך איתו. אתה יודע, אנשים באמת, גם שעושים לי דברים רעים, אני מאוד מאוד משתדל לא לנטור להם תינה.
לא, האמת היא שזה...
כי אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני אוהב את זה.
זה רף ענק, אתה יודע, זה רף גדול.
אבל זה רף ענק, אני אגיד לך למה אני גם מתחבר לזה. אני מתחבר לזה בעיקר מהמקום של הדיסוננס. כי אני כן יכול להבין את המקום של התינה. באותה מידה אני יכול להבין את המקום של הנקמה. אבל בד בבד אתה מבין שבסופו של דבר, עד כמה שאתה יכול להבין את הרגש הזה, את התגובה הזאת, אתה מבין עד כמה היא לא מועילה. עד כמה היא רק מזיקה, עד כמה היא לא תחזיר לך שום דבר, היא רק תמשיך לקחת ממך עוד. וזה משהו שאני מאוד אוהב בנקודה הזאת של באמת תשתדל להישאר נקי. גם אם עושים לך דברים לא נעימים, אפילו רעים.
זה באמת כמעט מחייב להזכיר עוד כמה דברים. כי מצד שני, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הרגש. הרגש הזה הוא הרבה פעמים, אני לא סתם זה רף גבוה, כי הרגש הזה הוא לא סתם עמוק, הוא כמעט מה שמגדיר אותנו. אתה יודע, יש באימפריית הפשע קטע נפלא, שאחת הדמויות שמסתכסכת עם ניקי, בעצם עם מי שמוביל את הסדרה, ניקי אומר לו, זה לא אישי, זה לא אישי, זה רק עסקים. ואז אחרי שהוא הולך, הוא אומר, אם זה לא אישי, אז מה החיים האלה בעצם? מה המשמעות החיים, כן. אם זה לא אישי?
כן.
אז מה זה החיים האלה? מה לעזאזל החיים אם זה לא אישי?
זה נכון, אבל...
כן, זה חזק, זה חזק, וזה מה שאני... מה זה לא תיקום ולא זה אישי? ואז כאילו באמת התורה מציבה איזשהו רף מאוד מאוד גבוה, ואומרת, לא, זאת הדרך.
כי באמת אני אומר, יש פה דיסוננס מאוד גדול בין משהו שאתה יודע, אתה יכול להבין את הצורך בו, אבל מצד שני, או בו זמנית, אתה יכול להבין עד כמה הוא לא רק שהוא לא יחזיר לך על מה שנלקח ממך, הוא עוד ימשיך לקחת ממך. זה בדרך כלל מה שנקמה
כן,
עושה.
כן, ורציתי בדיוק להזכיר ספר שאני לא קראתי, אבל אני, אם אני זוכר נכון, אתה קראת, מו בדיוק?
כן, כן, קראתי, אתה יודע, קראתי כן. לפני כך וכך שנים.
150 אבל,
כן.
שנה, כמה זמן?
לא, לא, יותר, 168 כן. לדעתי. היום יצא. כן. הרמן מלוויל, כמובן. כן. הוא, אתה יודע, הוא היה באמת... יורד ים
כן.
בתקופה מסוימת, ובאמת אחרי שהספר פורסם לא ידעו באמת אם להתייחס אליו כאל מעין מבוסס על סיפור ביוגרפי או שהוא ספר בדיוני לחלוטין, אבל גם זה סיפור שבסופו של דבר במרכזו
נקמה.
עומדת נקמה של הקפטן האונייה, החב.
זהו, שאני לא באתי, כן.
שמבקש לנקום את...
זהו. עכשיו, הנקודה פה שהוא עושה את זה במרחב מאוד מסוכן. זאת אומרת, הים הוא מרחב מסוכן. הים הוא מרחב מסוכן לבני אדם. ומה שמדהים זה שמתחת לנקמה הזאת...
זה לא רק הים, זה לא רק... טוב, סליחה, תגיד ואני...
אם אני מבין נכון, מתחת לנקמה גם מובלעת ההנחה שהוא יכול לשלוט בה, הוא יכול לשלוט על מרחב שהוא לכאורה מאוד מסוכן לו. הוא אומר, כאילו, אני יכול לשלוט גם על הים.
קודם כל, כן, זה יוצא מנקודת הנחה כזאת של, אתה יודע, מעין יוערה של בני האדם שהם יכולים לנצח את הטבע, או שהם יוצאים לפחות לנסות לנצח את הטבע, אבל לדעתי חבוי בזה משהו אולי טיפה יותר עמוק, שדווקא קשור כן ליצר הנקמה. כי כשהחב יוצא כביכול לנקום מה שאתה הגדרת בשטח מסוכן, בלב ים, אז רק מראה לך עד כמה הנקמה עיוורת, ועד כמה בן אדם שמחפש את נקמתו לא רואה בעיניים, מה שנקרא. אתה יודע, הוא מוסיף על זה בהמשך הספר, ואל תגידו לי ספוילרים, ספר בין 168 שנה.
כן, אם לא קראתם אותו, אז תשמעו.
אבל אתה יודע, הוא עוד מוסיף לזה את הספינה שנתקלת במובי דיק וחוזרת שבורה עם הרוגים רבים, ועדיין אחיו מחליט להמשיך וללכת לנסות לתפוס את מובי דיק. זאת אומרת, זה מדגיש לך עד כמה יצר הנקמה הוא יצר חזק, עד כמה הוא יצר עיוור.
ובכל זאת, זה הסרטים הכי טובים.
במקרה הזה זה לא סרט, אני יודע שאתה רגיל לסרטים, אבל...
כן.
אבל כן, אז זה יצא כזה...
חומר הכי טוב גם.
168 שנים למובי דיק, זה חתיכת ספר.
כן, האמת שאני חושב שלכבוד זה גם הגנו לנו הצפה של ונציה, מה שהופך את כל העניין לנראה לי מבדח מאוד, לא מינקום במי בסוף.
לא יודע, בסוף זה להגיד מבדח, זה צריך להשאיר את זה בארבע עיניים.
כן, טוב, נעלמו כמה עם בינתיים. נשמע קצת מוזיקה.
כן.
משהו קליל, אני מקווה, בחרת הפעם.
כן, כן. שמח.
אוקיי, בואי.
את אוהבת אותי ממש, ממש כמו שאני אותך. כל הכמעט נגמר, כל מה ששלי איתי. יסריטות על העדשה, פצעים מהשנה האחרונה. רק של נס מכאן הנה אני שם מרחק של נס שבכיתי כל הלילה על הברכיים של ניר, שנשארתי לישון בחדר שלך כשגליה נכנסה להיריון. Thank you.
אביתר בנאי, חלון, תוך שיר טיול.
מגניב, מגניב. השיר שלי נראה לי הרבה יותר סבבה, השיר שאני שמתי בהתחלה.
יותר שמח.
תקשיב, המדע זה דבר מדהים, ללא ספק. אתה יודע, כל הדברים שהמדע מגיע אליהם, והטכנולוגיה, זה מדהים. אתה יודע, יש לך, נגיד, טלסקופים שיכולים לך לראות, אתה יודע, לראות מיליארדים אחורה, שנים בזמן. יש לך גלולה שאתה יכול לבלוע אותה, אם צלמת לך את כל הגוף בפנים. אתה מכיר את זה? זה מטורף, אחי. אבל מכשיר שמטריע מפני חרטטנים, את זה עוד לא המציאו.
את זה, לזה המדע עוד
לא הגיע. זה המדע לא הצליח לפרוץ את הקו הזה, משהו מכשיר שאומר לך, זה חרטטן. אין, אחי, יכול לראות לך מיליארד שנים אחורה, לראות לך כוכבים שכבר קרסו, והאור רק מגיע אלינו, ולצלם לך את כל המאי, ותשמע, אבל למכשיר שמזהה חרטטנים, זה לא... אין, זה too much כרגע, זה too much. אני מאמין שאנחנו ניישב כוכבים אחרים לפני שזה יקרה.
בדרך. אבל יש, אולי, אבל אולי יש כאלה שאתה יודע, החרטוט אצלם הוא אומנות כמעט כמו מדע, אתה יודע, זה גם יכול להיות. אתה יכול להשתמש בזה הפוך.
ענף אולימפי.
כן.
בוא נעשה ענף אולימפי של חרטטנים. אני חושב שיש אנשים שהכישרון הזה לא מספיק...
חתוקה, אינשאללה תגיע לעניין, מה החרטטנים? אתה מדבר איתנו...
אוקיי, תראה, קודם כל היו הרבה, אני חייב להודות, כן, אני לא מדבר ספציפית על אדם אחד, אבל נתחיל בזה, כן, אדם נוימן, אתה יודע, מי שהוביל את WeWork לכמעט הנפקה של 47 מיליארד דולר.
ש-WeWork זה?
חברת נדלן, שמשום מה מכריזה על עצמה כחברת הייטק, או אם הבנתי נכון?
מה זה חברת נדלן? זה לא כזה ספייס?
זו חברה שעל הרעיון טוב, זה רעיון טוב שאדם נוימן והשותף שלו באמת, בזמנו עשו מין... חללי עבודה משותפים, זה מודולרי, אתה צומח, אתה סוחר ממות חדר, אתה לא, אתה לוקח פחות, ומעבר לעובדה שאתה יכול לזכור מקום ולהיות מאוד מאוד גמיש ביחס למה שאתה צריך באותו זמן, אתה גם בעצם בא לידי היכרות עם, בעצם עם חברות אחרות. זאת אומרת, אתה נמצא בחלל שאמור להיות גם מתאים מאוד מבחינת העיסוק שלך והסיורי מוחות שלך, מה שאמור גם לתרום לך, שזה מגניב, נשמע רעיון טוב בסך הכל, אתה יודע, רעיון טוב, אוקיי, זרמו איתו, אבל יכול להיות שהוא גם, כמו כל יש שם אנשים אומרים, תשמע, הרעיון הזה כבר היה קיים, anyway, אבל הבעיה היא שהחברה הגיעה למצב שהערכת שווי שלה הייתה מופרזת ברמות בלתי נתפסות, וזה התפוצץ ממש בתוך אולי פחות מחודש כל הסיפור, אם אני לא טועה. אדם נוימן בעצם אולץ להתפטר, מי שהיה מנכ״ל של החברה ומייסד שלה, ואם אני לא טועה...
רגע, זו חברה שהונפקה בבורסה וכל זה?
היא כמעט הונפקה, אבל אז גילו שאין...
ברגע האחרון, טוב,
סדר. דחו את ההנפקה, נכון? דחו את ההנפקה, כן.
לפחות ניצלו מזה, נראה לי, לא מעט אנשים, לא מהדבר הזה.
אבל לא בדיוק, כי בינתיים השקיעו באמת בחברה הזאת הרבה אנשים.
כן, אבל משקיעים, לא נגיד אנשים ש... לא דרך הבורסה, נגיד. משקיעים פרטיים, אתה מדבר, לא?
לא, תראה, נכון, הם משקיעים פרטיים, אבל גם הם מאוד, אתה יודע, מאוד, מאוד, אפשר להגיד ניסרים במצב, עם, עם...
לא, מן הסתם.
מן הסתם, כן. העניין הוא שהייתה אמורה להיות מונפקת בכמעט 47 מיליארד דולר, והיא צנחה למספר חד ספרתי, נראה לי, מבחינת המיליארדים, וזה באמת איזושהי מכה קשה, אבל מה שהמדהים זה שהפער הגדול הזה בין מה שחשבו, כן, שהולך... לקרות לבין השווי האמיתי של החברה, של התפקוד yeah, שלה.
זה אחד הדברים הכי אנושיים שיכולים להיות, בלי קשר עכשיו למה שאתה מספר, המרחק הזה בין מה שאנשים מדמיינים שהולך להיות, למה שבאמת קורה. אתה יודע, אתה מכיר את זה? טוב, אתה לא מכיר את זה, אבל אני אתן לך דוגמה.
כן.
אתה קם יום שבת בבוקר, ואתה אומר, וואי, איזה מגניב, ניקח את הבנות, נלך לטיול, יהיה מגניב, נאכל גלידה שם, זה שם, בסוף אתה מוטל את עצמך... כולך מזיע, זרוק, לא הגעת, אין גלידה, אכלת ארטיקר, הכל הפוך.
אני גם חשבתי כמוך, אבל אני יכול, זה שמה, זה בקנה מידה מאוד מאוד גדול. זו חברה שבאמת דחתה את ההנפקה שלה להודעה חדשה, הדיחה את המנכ״ל שלה, השווי שלה התכווץ. עכשיו, תראה, מה שמדהים זה שאחד המשקיעים הגדולים ביותר זה קרן מאוד מאוד גדולה בעולם, גם מאוד מאוד מפורסמת.
לא, אבל מה...
את כל האנליטיקאים שאתה יכול לחשוב עליהם.
אבל אני באמת שואל אותך, אתה יודע, זה דברים שאתה גם מקודם דיברתי איתי עליהם, ועדיין אני לא מצליח להבין. איך קורה, סבבה, אתה אומר, אנשים בסוף מחרטטים, או לא יודע איך תקרא לזה. יש כאלה אפילו שאני לא מדבר ספציפית על המקרה שאתה נתת, אבל יש כל מיני מקרים אחרים שאפשר אפילו להגיד הונאה. אבל איך מגיעים למען השם?
רגע, בוא נדבר באמת על עוד מקרים.
לא, באמת, איך מגיעים לכאלה אנשים שמצליחים לגייס מיליונים על איזו בועה, על איזה המצאה, בלון?
ספציפית, אני לא יודע אם במקרה של אדם...
לא, אני לא מדבר עליו עכשיו בכלל.
אני אומר, ספציפית, אנחנו עדיין לא יודעים אם יש פה הונאה, כן, כי המקרה מאוד מאוד טרי.
אני בגלל זה אמרתי, לא קשור אליו. אני אומר, בכלל, למקרים אחרים, שיש כאלה שאפשר אפילו להאשים אותם בהונאה, שהם גייסו מיליונים, מיליארדים מאנשים, ובסוף גילו שזה בלון. איך זה הגיע למצב שהבן אדם יצליח לגייס מיליארדים עד שיעלו על זה שזה
בלון? האמת היא ששווה להזכיר עוד מקרים כאלה.
לא שואלים שאלות, לא מקבלים תשובות.
א', זה מגניב, אני חושב שחשוב להזכיר עוד מקרים כאלה.
נו, כן.
האם אתם מכירים את קיילב הרפר?
כן, למדה איתי בבית ספר.
כן, מדען ממעבדת המדיה היוקרתית של MIT. והוא אמר, המצאה שלו זה קופסה. שמגדל צמחים וירקות במשק סגור. אתה יכול לשים אותה על השולחן, בחדר, ולהצמיח מלפפון.
כן.
תשמע, בסך הכל רעיון טוב.
שורפים עליו.
כן, הרעיון שהמערכת תהיה סגורה, ובעצם היא תקבל את כל מה שהיא צריכה, זה אמור להיות, אגב, בלי אדמה, רק מים, כן? או משהו כזה, או אני לא זוכר בדיוק. ואז היא מגדלת כל מיני דברים, אממה, תראה, כמו שאתה יכול להגיד לעצמך, אם בתור התחלה אני אומר לאנשים שמו, זה הרעיון שלי, אין לי כלום, אוקיי, סבבה, אמרת את האמת, זה מה שיש לך עכשיו. אבל לאורך הדרך התברר שהוא העמיד את ההתקדמות של הרעיון הזה, שהתחיל באמת בתור רעיון בלי הרבה ניסויים שמראים כמה הוא מצליח, הוא לאט לאט גם הלך והגזים עם אתה יודע, אם אני בעצם לא עושה פה איזושהי, הוא עשה הרבה יותר מזה, הייתה איזו עובדת שסיפרה שכשהוא היה צריך לעשות פרזנטציות לגבי הקופסה, היא הייתה רצה לקנות חסה ופרחים, ואז דוחפת אותם לתוך הקופסה. תשמע, אם לא הצלחת לגדל...
אבל בחיית, אתה יודע מה? לפעמים אני אומר, אם יש בן אדם שהביא קופסה עם רעיון, והרעיון נשמע לאנשים מספיק טוב, בשביל לשלם לו על זה מקדמות ולהשקיע בזה מיליארדים, אם הוא הצליח לעשות את כל זה על ידי שקרים והכנסת חסה מתחת לקופסה, אחי, אני מוריד בפניו את הכובע.
כן.
איך, כאילו, איפה כל האנשים עם הרציניים, עם השאלות והתשובות? אתה הולך ושם מיליונים על השקעה. אבל אני כן חושב שזה מתחבר באמת עם עם הפחד להחמיץ. אני חושב שזה מאוד קשור לדור הזה שאנחנו חיים בו היום.
כן. צריך להגיד, קודם כל, הרעיון של מחשבי מזון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא כבר היה קיים, אבל הפער בין המציאות לרעיון היה מאוד מאוד גדול. והוא כנראה הצליח להגיד לאנשים שהפער מאוד מאוד קטן, אף על פי שזה לא היה המצב.
לא, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעידן כזה שאתה
נורא... תשמע, קטע, אבל אתה תאהב את זה.
אתה כל הזמן אתה שומע. אנשים אומרים, אתה חייב לעשות את זה, תשקיע בדירות ביוון, זה עוד מעט נגמר, אתה לא תשקיע את זה, אתה תפסיד בזה. אנשים בלחץ רק מזה שהם לא ייצאו פריירים, מזה שהוא אמר להם לפני 10 שנים, תשקיע בזה, והוא לא השקיע, ובסוף החבר שלו השקיע 100 שקל, עשה מיליון.
כן. אתה תאהב את הקטע הבא. חלק ממה שהם עשו היה לעבוד עם בתי ספר, כחלק מהעבודה הקהילתית.
חינוכית.
חינוכית, הם נתנו להם כל מיני מחשבי מזון. הילדים יצליחו להרכיב את זה, אז הם עזרו להם להרכיב.
זה נשמע קצת כמו סוחרי סמים שמשתמשים במשטרה כדי ל...
עכשיו, הילדים לא הצליחו לגדל שם כלום, בקושי צמח, איזה אחד מסכן שגדל שם.
והשימו את הילדים, בטח.
לא, הוא גם מפסיק לעבוד אחרי יומיים. לא, הם אומרים שאפילו הילדים עצמם...
עלו על זה שזה...
כשזה חרטה, והם צחקו, והם אמרו, עדיף כבר לגדל בקוס פלסטיק עם מים בצמח גפן.
כמו ראש דשא.
לא, הילדים אמרו, מה זה החרטה הזה? גידלו, אתה יודע, כן, את הראש דשא הזה. יש את הסיפור המפורסם עם אליזבת הולמס, שבעצם אמרה שההמצאה שלה... אני חושב שהיא סיפור הכי מפורסם, אם אנחנו כבר מזכירים את החבורה הזאת, הסיפור הכי מפורסם, היא בעצם אמרה, יש לי מתקן שבאמצעות בדיקת דם פשוטה של טיפת דם 2-3 גג, אני אומר משהו כזה, 200 בדיקות, אתה מקבל את כל התוצאות תוך כמה דקות.
ספר לך מה היית בגלגול שעבר.
כן, כן, משהו כזה. פלוס מה התוצאה במשחק בדרבי בשבת. ובאמת שוב, היא הייתה כל כך רחוקה מהמציאות שהיום... שוב.
רחוקה רחוקה, אבל בסוף כשהיא נפלה, היא נפלה אחרי השקעה של מיליארדים.
מיליארדים. החברה שלה הייתה שווה 9 מיליארד דולר.
אז אני אומר, אתה מבין עד כמה זה מדהים שהתפיסה שלנו בחיים, זה כל כך זהה לאיך שהחיים נראים בסופו של דבר. המרחק בין איך שאתה מדמיין אותם, לאיך שבסוף זה יוצא. זה, אתה יודע, זה פשוט המחזה של זה. זה המחזה של זה שמגולם במיליונים של אנשים.
זה המלך
הוא... אבל זו המחזה של זה.
אני חושב שזה גם, אתה יודע, מין הדוגמה הכי מודרנית להמלך הוא עירום. אתה יודע, בשני המקרים, גם של אליזבת הולמס, גם במקרה של, נו, זה שם שקשה לזכור אותו.
קיילב משהו.
קיילב הרפר, שטען שהמחשב מזון שלו הוא כבר מוכן אוטוטו, ומגדל לירקות וחסות. בשני המקרים הספיקו מין תחקירים מאוד קטנים כדי לנפץ בועה של מיליארדים, מיליארדים, זה באמת, זה לא חברות ש, אתה יודע, גם בהתקדמות כזאת היית מצפה שיבדקו אותם עם הזמן, ואף אחד לא בדק אותם, כולם האמינו, כולם האמינו.
זה מה שמטריד אותי, אתה מבין?
כי כולם האמינו, זה כמו באמת המלך הוא עירום, ובמקרה של אליזבת הולמס היא היום עומדת בפני תביעות, החברה התרסקה כמובן, התברר שכנראה חלק מהבדיקות לא היו מדויקות, חלק אחר בכלל עשתה במכשור הרגיל.
מה זה לא מדויקות? כנראה היו מומצאות, כאילו, אתה יודע, זה...
קרוב לוודאי. וחיינה וחיינה, והיום היא עומדת בפני כתבי אישום, גם אזרחים וגם פלילים. ובאמת נשאלת השאלה, איך האנשים האלה, שלכאורה התחום שלהם, תחום השקעות, והם הגיעו לעמדה שהם יכולים להשקיע המון המון, כמו חצי מיליארד, והיו גם השקעות כאלה במקרים האלה, מולכים שולל בכזאת קלות.
של משקיעים, אתה אומר.
כן.
אז אמרתי לך, אני באמת חושב שזה קשור לעידן הזה שאנחנו חיים בו, ומהפחד להחמיץ.
כן, אתה יודע מה, יש לנו באמת כמה דוגמאות טובות, נכון? יש את העניין של קודאק.
כן, שמה קרה?
קודאק החליטו שהצילום הדיגיטלי לא יתפוס. לא נראה להם. We don't think so.
איזה טרגי זה, אלוהים.
טרגי, טרגי. ואם אני טועה, היא גם חברה שהייתה בין המפתחות של הצילום הדיגיטלי.
ומישהו שם יעץ להם עצה, ואמר להם, תשמעו חבר'ה, זה נראה לי כמו סיכון לא מחושב. אתם הולכים להשקיע פה בטכנולוגיה שלא תעבוד. בני אדם לא יעזבו את הפילם. הפילם זה מצרך שזה הולך להישאר לנצח.
גם אלה שצדקו בסוף, שאמרו, לא, המצלמת הדיגיטלית היא משהו, גם הם לא האמינו שבסוף זה בכלל יהיה בפלאפון, נראה לי, כן? גם אלה שהיו, אתה יודע, עם החזון, גם החזון שלהם סך הכל היה מוגבל, אבל קודק זה באמת רגע, אף על פי שהיא חברה עם, נראה לי, עם פעילות אחרות.
אז אני חושב שקודק אשמה בכל...
ונוקיה, גם נוקיה בעצם אמרה, מי ירצה את הטלפון הזה בצג עם השטויות האלה? מי ירצה מחשב בכיס שלו?
לא נכון.
כן, משהו כזה, כן, נוקיה גם הייתה, הרי נוקיה הייתה חברת הטלפונים הגדולה בעולם, והיא הייתה צריכה לקבל החלטה אם היא פונה לשוק הזה או לא, אם היא משקיעה בו כסף.
אבל השקיעה, היא יצרה את הטלפונים הראשונים שאני זוכר לפחות, אבל אולי באמת הם בסוף התעוררו והשקיעו אחרונים.
לא, הם... ברור, בסופו של... אבל בהתחלה, תשמע, זה חברה שהחליטה הרבה לפני כן, בינתיים לעזוב את זה בצד, זה לא מעניין.
אבל איזה מכשירים טובים נוקיה עושים? אמיתי.
נוקיה, אתה נופל, הוא נופל, לא נשבח המסך.
מה זה נופל? אתה יכול לזרוק אותו מקומה שישית.
אין, המסך יוצא חלק.
תשמע, זה מכשירים...
בחיים לא החלפתי מסך בנוקיה.
לא, גם זה יחזור, אנחנו בסוף רגרסיה, אנחנו לא נוכל לראות את כל הסמארטפונים האלה. בסוף כולנו נרצה איזה משהו שרק לוחץ סנד, וגם, אתה יודע מה, אפילו בלי סנד, רק תכתוב את ההודעה וזהו.
כן.
תעזבו אותנו מאינטרנט, תעזבו אותנו, אנחנו יותר מדי מחוברים.
לא, האמת שאתה יודע, כמו תמיד, הפתרון יהיה הפתעה גמורה, יוולדו לנו ילדים שפתאום מתברר שכבר יש להם את כל התדרים האלה, השיתופיים, יהיה להם קריצה שאז הם משתפים.
נולדים לנו ילדים שהטאבלט, שהם מקבלים את הטאבלט והאינטרנט נראה להם כמו משהו כל כך טבעי בחיים שלהם, שאני רואה על הילדה שלי, עד כמה זה בתכלס לא מעניין אותה. היא תעשה, היא תתחבר למסך, בתור אופציה אחרונה, זאת אומרת, היא תעדיף לעשות כמעט כל דבר על פני להסתכל בטאבלט.
איך אנחנו, תגיד לי, תמיד מתחילים את התוכנית, שני צעירים, שמים אותה שני זקנים נרגנים מהחבובו, תגיד לי.
למה, אתה מרגיש נרגן?
אני צוחק, לא שם, צוחקים על הטכנולוגיה וזה.
לא, לא צוחקים על כלום. בעצם האמת, האייטם הזה זה צחוק על בני אדם, לשני הכיוונים. כמו שאמרנו, אתה יודע, פתחנו את התוכנית בזה שבני אדם... שאנחנו חיים בגן עדן ובני אדם עובדים בלהפוך אותו לגיהנום, ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית בנימה אופטימית, כן, ולצאת לשבת, כן. של שלום.
מה אופטימי יש לנו?
וזהו, מהאופטימי לימים טובים,
אמן
ימים
ואמן.
שקטים.
אמן ואמן.
ושיתקרר קצת, ושיבוא קצת חורף, כי לא צחוק, ויאללה.
ואתה יודע, ובסופו של דבר באמת, שום דבר לא שווה מלחמה. אתה יודע, זה נשמע כל כך דבילי ונאיבי לבוא ולהגיד זה שאנחנו מקווים שבאמת...
חד משמעי לא, אבל עוד לפני המלחמה ולפני השלום, באמת צריך קודם כל שאנשים, חצי מדינה, לא יחיו בטראומה, ולא יגדלו לתוך פוסט-טראומה, ושאתה יודע, חיים כאלה לא אי אפשר לחיות. צריך
אז פתחנו עם חיבוק לתושבי הדרום, ואנחנו גם נסיים את התוכנית עם חיבוק הזה וירטואלי, רדיופוני, ונגיד תודה לחן עוז, טכנאית השידור, ונדב אלפרין, האברך והעורך. כן. צומח, צומח, צומח הילד. צומח מול עינינו הילד.
כן, האמת שגם אני רואה שהכיפה גדלה קצת, יפה, אתה,
לא,
אתה
שינתה
מתחזק.
זווית, היא שינתה זווית, היא הייתה מזרח מערבית, עכשיו היא צפון דרומית. לא, אני אהבתי, זה שינוי. שונים, כן. מתפתחים. סתם הסתלבתי. יאללה, שייך לסופש.
שבת שלום.
ביי.
Laying in the cut though, easy, trying to see what up though, Brooklyn, home of the cut though, notorious, y'all know how the rest go sleeping, one eye open, too smart cause I'm always scoping, watching, seeing how these lames look, lazy, this how you get your frame took, money, I got money, money, I got money, talking, always talking, That's your problem, you always talking Rockstar, mixed with a ghetto chick Try me, I wish a nigga would bitch hold up Who gon' hold us? Not the cemetery or the penitentiary Damn, my contemporaries, I'm too legendary It's so money, I got money Money, I got money Grind and hustle, I had to work like Kobe just to shine like Russell. They say, glad you made it happen overnight. They say, damn, you changed. I'm like, show you right, nigga, I been.
In the crib, trying to find the BPM. Rehearsing for the next show in my kitchen. Fresh off for tour, but can't tell you where I been. Maybe after 20 years, I'll start to take it in right now. I'm chasing in Dover Street again. I'm introverted, I'm not open to new friends. But if you're real cute, then I have to think again. Shop the runway so you can stay off trend and look like money.